שלום רב למאזינים היקרים לפינת ארץ חמדה, ארץ חמדת אבות, חמדתם של ישראל. והפעם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בתחומים השונים שבהם התפתח היישוב היהודי וגדל להכיל את הכלים המתאימים לבנות מדינה ועם יחדיו. היום נעסוק במלאכת הבניין, וכפי שהזכרנו כבר בדברי הפתיחה, בשנים שבין המלחמות, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, החלו להתקבץ גלויות בגלים שונים של עליות, כשבמקביל נוצרו צורות יישוב חדשות שקלטו את אותם העולים, והצליחו להטביע את חותמם על היישוב המתחדש. גל העלייה הראשון, המכונה בשם העלייה השלישית, בא בעקבות הצהרת בלפור מחד שהבטיחה כינון בית לאומי בארץ, ומאידך המהפכה הקומוניסטית ברוסיה שהביאה עימה רציחות המוניות בקרב בית ישראל ואימה לכל עם בסד הקומוניסטי. בתקופה זו עלו בתוך 4-5 שנים לאחר המלחמה למעלה מ-30 אלף נפש. רובם של העולים הגיעו בקבוצות מאורגנות והקימו יישובים המיוחדים לדרכם האידיאולוגית בעזרתם של הקרנות הלאומיות, קרן הקיימת וקרן היסוד. לאחר הקמת הקרן הקיימת לישראל, שיסודה היה בקונגרס הציוני החמישי, הוקמה בשנת תרפ"א למניין הנוצרי 1920, קרן לאומית שנייה היא קרן היסוד. בעוד שתפקידה של הקרן הקיימת לישראל היה רכישת קרקעות בארץ והכשרתם ליישוב ישראל, הוטל על קרן היסוד להקים יישובים חקלאיים ועירוניים, תוך כדי טיפול בענייני עלייה, חינוך ובריאות. בין התומכים בפעולותיה של קרן היסוד לשם בניין עמנו וארצנו, היה אחד מענקי הרוח מגדולי יהדות אירופה, הרב מאיר שמחה מדווינסק, שנתפרסם בחיבורו על הרמב״ם הנקרא בשם אור שמח. במכתב תמיכתו לייסוד קרן היסוד, כתב שעניין יישוב הארץ הוא עניין העומד ברומו של עולם. כנראה רמז בכך לתחילת הגאולה השלישית שנפתחת באותו זמן. רק דרש להשתדל שהעניינים הכלליים והקניינים הציבוריים יהיו על טהרת הקודש והצניעות. בעזרת הקרנות הללו התבססו באותם שנים יישובים חדשים רבים, הן במסגרות חקלאיות והן בצורות התיישבות עירוניות. כך הוקמו אז הקיבוצים הראשונים בעמק ישראל, שבמרכזם עין חרוד ותל יוסף, וכן מושבי עובדים שאופיינו בעזרה הדדית ושותפות, הן בעצם החיים והן במפעלי ההאחזות בקרקע וכינון המשקים החקלאיים בענפים השונים. מסגרת קיבוצית זו אפשרה עמידה מול מכשולים רבים של בניין באותו זמן, כגון האויבים מבחוץ, הטבע הקשה, ביצות ואדמות שלא עובדו במשך אלפי שנים. העבודה המשותפת ונתינת כתף איש לרעהו הצליחו לסייע כנגד כל המכשולים מבית ומחוץ. השלב הבא בהתפתחות היישוב קשור גם הוא במאורעות בארצות המערב. במסגרת חוזה השלום קיבלו עמים רבים עצמאות והוקמו מדינות לאומיות חדשות. במדינות אלו חיו מיליוני יהודים, פולניה, רומניה, הונגריה, צ'כיה וארצות הלטביות, ליטא, לטביה, אסטוניה. במשך השנים התפתחו בהם תנועות אנטישמיות בעלות גוון חריף ביותר כנגד היהודים, כשמעשיהם זוכים לגיבוי השלטונות. בפולניה, שם ישב הקיבוץ היהודי הגדול ביותר, למעלה מ-3 מיליון נפשות, השתתפו מוסדות השלטון בלחץ כבד על היהודים כדי לאלצם להגר מן הארץ. הקשיים דחפו להגירה המונית שפנתה לשני ערוצים. הערוץ הארץ-ישראלי, והערוץ האמריקאי. אם כי באותם שנים החלו שערי אמריקה להיסגר. בגבור הלחץ האנטישמי, החברתי והכלכלי, החלה העלייה הרביעית, שברובה כללה את העולים מיהודי פולין. העולים מפולין היו ברובם יהודים עירוניים, שהתפרנסו ממסחר ומתעשייה זהירה. עלייתם ארצה דחפה את התפתחות המסחר והתעשייה ואת הגידול ביישובים העירוניים. באותם השנים, תפרש פה עד תפרש צדי, שנים הנוצריות 1920-1930, הפכה תל אביב בזכות אותה עלייה מפרוור לעיר גדולה, וגם ירושלים שמחוץ לחומות גדלה, ובכוח יישובה החדש, העמידה בצל את היישוב הישן שהתרכז בעיר העתיקה ובסביבותיה. גם משקלה של העיר חיפה עלה בהרבה כאשר הפכה העיר למרכז תעשייתי גדול. שם נבנו בתי חרושת כגון נשר לתעשיית המלט, שמן לתעשיית שמנים ומוצריהם. הוקמו בתי זיקוק בחיפה שנוסדו סביב העברת הנפט מעיראק לנמל החדש, וכן הוקמה חברת החשמל הארץ ישראלית על ידי פנחס רוטנבורג. עם זאת, היו גם צללים שנלוו לאותה עלייה, ובהם נראו מפעלים שהוקמו ללא ידע, כשהתמוטטותם גרמה למשבר כלכלי וירידה גדולה מן הארץ. ההתפתחות המהירה של היישוב עוררה את קנאתם של הערבים, ובעקבות דברי הסתה של אנשי הדת שבראשם עמד המופתי הירושלמי הידוע לשמצה, החלו במעשה תוקפנות כלפי היישוב היהודי. פרצו באותם השנים מאורעות שבהם התקיפו ערבים מזוינים את הערים והכפרים היהודיים. בשנת תרפ"ט 1929, ונקודות יישוב מרוחקות ומבודדות נהרסו לאחר קרבות גבורה, ביניהם באר טוביה וחולדה. אולם נבנו מחדש וביתר שאת. האבדות הכבדות הביאו לבדיקת המצב על ידי האנגלים, שנטו לעכב את בניין היישוב והתפתחותו על מנת לרצות את השונאים הערבים. כך נוצרה סכנה להמשך בניינה של הארץ. דווקא אז מצאה השגחה את הדרך להמשיך את המאמץ הלאומי ולהתמיד במלאכת הבניין. בגרמניה עלו לשלטון הנאצים הרשעים, ומיד החלו בדיכוי אכזרי ללא מעצורים של כל הקשור לשם ישראל. כתוצאה מכך החלה זרימת עלייה חמישית, עלייה מגרמניה לארץ, שהגיעה בשנת תרצ"ה 1935 ל-62,000 נפש. תקופת גאות חדשה הגיעה למפעל הבניין בארץ עם עלייה זו. בעלייה זו הצליחו העולים להביא איתם סכומי כסף ניכרים, ותודות להכשרתם המקצועית וחוש הארגון המיוחד להם, הצליחו לפתח את הכלכלה בארץ ולהעלות את רמת החיים במידה מעוררת משיכת עלייה גם מארצות רווחה. היישוב בארץ התפתח באופן משמעותי ביותר, והגיע בחמותו לשליש היושבים בארץ, כשמניין היהודים לבד היה למעלה מ-400,000 נפש. באותם הימים הוקמה עליית הנוער על ידי הגברת הנריאטה סולד מאמריקה, שהתמסרה להצלת נוער צעיר מארצות מצוקה באירופה. באותם מסגרות הובאו אז למעלה מ-20,000 בני נוער, שהתחנכו במשקים חקלאיים, ומאוחר יותר זכו להקים מפעלי התיישבות נוספים. ההתפתחות והסגסוג ביישוב היהודי בארץ הביאו לקנאה וחששות בקרב היישוב הערבי, שהחל מגייס אמצעים לעצור את בניין הארץ על ידי ישראל, ולנסות בכל כוח להחזיר את הגלגל אחורנית. ניסיונות אלו נתמכו תמיכה גדולה מבחוץ על ידי העמים האנטישמיים באירופה, גרמניה וגרורותיה, וכן על ידי הנציבים האנגלים בארץ, וכל הפקידות ששרה למרותם. כך החלה התנפלות על יישובים מרוחקים, ושכונות ספר, וכן חרם מאורגן על היישוב היהודי, שנמשכו עד פרוץ מלחמת העולם השנייה בסוף תפרש צדיק ת'. גם התחבורה היהודית הותקפה ונפלו קורבנות רבים. הניסיונות לתגובות על ידי תנועת המחתרת הלאומית, אצ"ל, ראשי תיבות ארגון הצבא הלאומי, נענו בחריפות יתרה על ידי השלטון הבריטי. בפעם הראשונה בתולדות היישוב נגזר ובוצע פסק דין מוות על יהודי בשם שלמה בן יוסף, שנתפס עם חבריו כאשר התנקש במכונית ערבית כתגובה לרצח יהודים. עם שוך המאורעות בסוף תפרש צדיק וב, נשלחה ועדה אנגלית לארץ בראשות הלורד פיל, והציע את חלוקת הארץ לשלושה חלקים. המקומות הקדושים יהיו בידי הבריטים, ושאר הארץ תתחלק לשתי מדינות, יהודית וערבית. מגמה כללית זו שנמשכת עד ימינו אלה, הראתה את עמדתם הרוחנית של עמי העולם, המתנגדים להשבת הקודש הגזול לעם ישראל. במיוחד לירושלים עיר הקודש, ועוד סביבות הקדושות לנו. גם את שטח המדינה המיועד ליישוב האנושי היהודי זממו לחלק על מנת לעצור התפתחות עתידית של התקומה הישראלית המובטחת מפי השם על ידי התורה והנביאים. מגמה זו נתמכה לצערנו על ידי מיעוט מבני עמנו, שהקשר הרוחני שלהם לתורת ישראל היה מדולדל ביותר, ועל כן הסתפקו בחלק הארץ שיש בו לענות על מורה הגלות, והוא מספק כלכלה וביטחון, אך לא מאפשר את התחייה הרוחנית. חלק זה בעם ראה בעצם קבלת התוכנית הישג גדול, והצליח להשפיע על הקונגרס הציוני, עד כי בקונגרס ה-20 התגבש רוב בעד תוכנית החלוקה. ההשגחה העליונה המכוונת את ישראל לגאולתו ולתחייתו השלמה, עצרה מהלך מסוכן זה בזכות התנגדותם הנמרצת של הערבים. פעולות האיבה של הערבים חודשו, והפעם גם כנגד ממשלת המנדט האנגלי. נרצחו אנשי משטרה ופקידים בכירים. על זאת הגיבה הפעם הממשלה האנגלית בתקיפות רבה. הכריזה על הוועד הערבי העליון כבלתי חוקי, ושלחה צבא רב לארץ לשם מלחמה בכנופיות. השלטון האנגלי נעזר ביישוב היהודי, והוקם חיל נוטרים במניין של כ-6,000 איש, שאומנו וצוידו בנשק קל. כמו כן, הוקמו על ידי הקולונל וינגייט, שמאוחר יותר כונה בשם הידיד, פלוגות שדה שאומנו בפעולות קומנדו התקפיות נגד הערבים. בפעילות זו הייתה ברכה רבה להתפתחות הכוח הישראלי, שמאוחר יותר היה התשתית להגנת מדינת ישראל. כאשר ניסיונות האנגלים להגיע להסכמה עם הערבים נסתיימו בכישלון, פרסמה הממשלה האנגלית ספר לבן, בו הודיע על הפיכת ארץ ישראל למדינה פלסטינאית תוך 10 שנים. לשם כך הגבילו את העלייה בתקופה זו של 10 שנים ל-75,000 נפש בלבד. כל זאת בזמן שבאירופה רתחו הימים ועם ישראל עמד שם על לאות של הרי געש המאיימים לשרוף, להשמיד ולאבד. היישוב היהודי הגיע לסף משבר, והפעם הגיב כולו בהתקוממות כנגד הניסיון הנוכרי לבטל ולמעול בשליחות הקמת המדינה. החלה עלייה בלתי חוקית והפלה בכל הדרכים על מנת לעקוף את חוקי הדרקון האנגליים. הממשלה האנגלית גילתה יחס אכזרי ביותר למעפילים, כשהשתמשה בהחרמת אוניות והגליית עולים, או כליאתם במחנות הסגר. למרות המצור והסכנות, לא נעזב שום יישוב, ועד רבה החלה התבצרות בכל מקום. העלייה היהודית המשיכה לזרום בדרך לא דרך. תמורת הנמל ביפו שהוא נתפס על ידי הערבים והחרים את העלייה היהודית, הוקם נמל חדש בתל אביב על מנת לנטרל את החרם הערבי. הורחבו שטחי עיבוד חקלאים. נוסדו עשרות יישובי חומה ומגדל מבוצרים לשם הגנה מאויבים מבחוץ, וכך התיישבו הגליל המערבי, עמק בית שאן והנגב בסביבות קשות ועוינות. כל זאת במטרה להכין את צירופם של אותם אזורים למדינה היהודית שנראתה באופק. תהליכי ההתפתחות והמאבק בשלטון הזר נעצרו לזמן מה עם פרוץ המלחמה העולמית השנייה והשואה האיומה שהחלה ביהדות אירופה. כאן סיימנו את פרקנו מלאכת הבניין באותה תקופה, תקופה הרת גורל לעם ישראל. בעזרת השם, בפעם הבאה נעסוק בגיבוש הכוח היהודי שהחל להתארגן בארץ ישראל. ועד אז, שלום רב ובשורות טובות, ישועות ונחמות לארצנו ולעמנו, בארץ ובעולם כולו.